יש לציין.
הפרשה שלנו, התחלנו לדבר על הפגישה של משה מול פרעה. לאחר מכן, השלוש מכות הנותרות שבעצם משה רבנו מנחית על מצרים. ואם נשים לב לסדר של המכות, בשבוע שעבר משה רבנו בעצם הפיל את כל המציאות של הכישוב של מצרים. מה זאת אומרת? כל אל או כל כוח של היה למצרים, משה רבנו בעצם ביטל אותו. אז בפרשה הקודמת בעצם משה רבנו מפיל את כל היסודות. בוא אל פרעה ונחבט את ליבו. שלוש פרשות, מכות אחרונות, שבעצם מביאות אותנו לשבוע הבא, שזה בעצם הגאולה. עכשיו, משה רבנו מצד עצמו הפיל כבר את כל היסודות של מצרים. העם כבר מתחיל לאבד את הסבלנות. שריך, הוא מואס בפרעה. הסיבה היחידה שהוא לא עושה מרד על פרעה זה כי השם הכביד גם את ליבה. למה? כדי לקיים בהם את המידה כנגד מידה. אתם באתם מצד התחמנות ופיתתם את ישראל וככה הבאתם אותם לשעבוד. אני גם כן יבוא בדרך כביכול מתוכמנת, אני אכביד את לבכם וככה אתם תסבלו את כל המכות. הדבר המעניין שבשלוש מכות האלה זה בעצם המכות שמקדימות את הגאולה. יצעיר, מקדימות את הגאולה. ולכן ידוע שגם כן במכה האחרונה בעצם, המכה הלפני האחרונה, שזה בעצם... ההתחלה רק מהספר. כן. עכשיו, המכה האחרונה זה בעצם, המכה לפני האחרונה, שזה בעצם מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא סוגר את החשבונות הסופיים. שבו הוא אומר לעם ישראל שבמכות האלה, במכה הזאת ספציפית אומר הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא יורד למצרים לכבוד ישראל ובעצם מפקח כביכול בהוצאה לפועל בעצמו. והשאלה שכולם שואלים זה למה? למה הקדוש ברוך הוא ירד למצרים? למה הוא לא שלח מלאך או שרף? הרי מלאכים לא חסר. אנחנו רואים את זה בכל ספר בראשית, שנשלחו מלאכים לעשות שליחויות בציוויו של בורא עולם. למה דווקא בשליחות הזאת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר אני ולא מלאך, אני ולא שר. ילד! אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אז צריך לדעת שמפה אנחנו נבין את העוצמה של משה רבנו, את השפלות ואת המאוס שיש במצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני מוריד מלאך למצרים, המלאך נופל. מרוב התומעה ששוכנת במצרים, אף מלאך לא יוכל לעמוד מול התומעה של מצרים. מלאך. בני ישראל לא עמדו בתומעה של מצרים. לכן הם היו לפני שערנות. משה רבנו, כי הוא השליח. הוא הכין את עצמו. צריך לדעת שמשה רבנו, זה לא מוזכר. אהרון קוצדי. אהרון גם. תדע לך, כל עניין, נציאת מצרים, תלויה, כל מי שמסר נפש במצרים, יצא ממצרים. משה רבנו מסר את עצמו על גילוי עריות אין ספור פעמים. משה רבנו מלך 40 שנה במדיין. הוא היה נשוי למלכה של מדיין. משה רבנו, הוא לא בא עליה בכל הפעמים שהיא ביקשה ממנו. והוא שמר על הברית. לא, לא ציפורה, לפני שהוא התחתן עם ציפורה. הוא היה מלך במדיין 40 שנה, הוא היה מצביס, הסבא. יפה. המדרש אומר שמשה רבנו שהוא ברח מפרעה, אז הוא לא הגיע ישירות למדיין. הייתה לו עצירה של הייתה לו עצירה במדיין, ובמדיין, רגע, זה היה במדיין? הוא מלך במדיין, נכון? לפני כן הבאר, לא, יתרו זה הבאר, יתרו זה מדיין, אבל לפני כן הוא מלך 40 שנה לאחר שהוא היה שר צבא גדול וכבש הרבה מאוד מדינות בשביל המלך משה רבנו, לפני שהוא הגיע ליתרו. הוא היה שר הצבא של אותה ממלכה עד שהמלך מת. לא, אז תקשיבו, עזבו את מצרים, הוא ברח ממצרים אחרי שהוא הכה את המצרי. הוא ברח משם, לאן הוא הלך? משה רבנו, כן, משה רבנו ברח ממצרים עצמה, כי משה רבנו הקישוש של מצרים לא שלט עליו. כי משה רבנו הוא בודד, והוא בא כביכול בשם מצרים. אף אחד גם לא יודע איפה הוא. ברגע שהוא ברח ממצרים, הוא הגיע לממלכה אחת, השתלט שם על כל העניינים. נהיה שר צבא, היה משתלט קראו לו, היה שר צבא, כבש הרבה מאוד מדינות, המלך מת, הכריזו אותו למלך, אחרי כמה שנים גילו שהוא יהודי, זרקו אותו לכלא, בכלא ציפורה הייתה מאכילה אותו. עכשיו, המטה של משה רבנו, שהיה למשה רבנו, הוא היה תקוע בחצר של יתרו. זה מטה שהיה חקוק עליו השם המפורש. כולם ניסו לקחת את המקל הזה, אף אחד לא צריך לשלוף אותו. אה? לא, לא, המטה היה ענף מעץ הדת, לאחר מכן הוא עבר לטבע, לאחר מכן הוא היה אצל אברהם אבינו, לאחר מכן הוא נגנז, מצאו אותו, לוט מצא, יתרו מצא אותו, תקוע אצלו באדמה, כן, בדיוק, אף עוד לא מצליח, עד שבא משה רבנו והוא שלף אותו. וזה מטה האלוקים בידו.
רגע, איפה המקל היום?
המקל נמצא בארון. הוא שימש בתור משקוף בקודש הקודשי.
בארון שלו?
לא, בארון הברית. באחרי בית, שנחרב בית ראשון, יש שתי דעות במסכת יום האחד של רבי שמעון וחכמים, מה קרה לארון הברית. דעה אחת אומרת שארון הברית, לא, מה פתאום? ירדה יד מן השמיים ולקחה אותו, כי בבית שני הוא לא היה. והדעה השנייה אומרת, יפה, לא איבדו אותו. הדעה השנייה אומרת שראה שלמה המלך ברוח הקודש העתיד בית המקדש להיחרב, הוא חפר מתחת להר הבית, מחילות, בתוך מחילות, בתוך מחילות, ושם הביאו ראה שברגע שהתחיל המצור על ירושלים, ישימו שם את הארון ואת כלי המקדש. אף אחד לא יודע איך מגיעים למחילות האלה, אף אחד לא יודע את סדר המחילות האלה, הכל בחוכמה ש... הם יגיעו רק אם צריכים לגעת. יש איזה סיפור שהיהודי אחד, לפני קרוב ל-90 שנה, 90-100 שנה, היה לו שדה מחוץ לירושלים, הוא חרש את השדה, ואז נפתחה מערה. בוא, הכל נפל למטה, נפל למטה, הגיע למטה, ראה מה שראה, חזר אחורה, קרא לבן שלו. מישהו, קרא לבן שלו. קרא לבן שלו. אמר לו, תקשיב, יש באוקראינה רב אחד, בעיירה רדין, קוראים לו החפץ חיים. אני שולח לך מכתב, אני משביע אותך שאתה לא פותח את המכתב. רק לחפץ חיים. באמת, רשם לו מכתב, שם אותו במעטפה, סגר אותו. שלח אותו. אותו באדם אחרי כמה חודשים הגיע לרדין, נכנס לחפץ חיים. מה לו החפץ חיים? אבא שלח אותי, יש לו מכתב, זה מיועד רק אליך. החפץ חיים פותח את המכתב, קורא את המכתב. סוגר את המכתב, אומר לו לצאת החוצה. הילד יוצא, סוגר את החדר, לילה שלם החפץ חיים בתוך חדר, מלא ספרים. בבוקר אחרי התפילה, פותח את החדר, מלא ספרים, אמר לו, תקשיב, זה התשובה. אני משביע אותך, אף אחד לא פותח חוץ מאבא שלך. חזר, הביא את המכתב לאבא שלו, אבא שלו קרא את המכתב, סגר אותו, שם אותו בגנזים שלו. אף אחד לא יודע מה היה במכתב עד לפני 5 שנים. כן, עד לפני 5 שנים, המשפחה עלו בעליית גג, עליית גג בירושלים, מצאו...
הוא חפר בארץ?
כן, אותו אחד. שלח אותו מירושלים לחפץ חיים. עלה למעלה, מצאו בגנזים של הסבא, מצאו את המכתב. זכרו את הסיפור, אבל אף אחד לא יודע מה עלה בגורלו של המכתב. כשעשו סדר למעלה, מצאו את המכתב. יפה. האבא כבר נפטר. הבן שלו גם נפטר. הלכו לגדול בישראל, אמר להם, תפתחו. פתחו את המכתב, רשום. שמע ידידי, המיקום שאמרת לי זה המיקום המדויק של אוצרות המקדש. אל תגיד לאף אחד מה שראית. מה שראית זה חומו, זה כל הכלים של בית המקדש. תסתום את החומה, תגנוז את החומה, תפיל את המערה, עדיין לא הגיעה השעה שהכלים האלה יתגלו. ברכה והערכה, רבי ישראל הכהן מרד.
אנחנו יודעים שזה בירושלים?
כן.
והשדה זה ליד הבית שלו.
לא, אף אחד לא יודע איפה זה, אף אחד לא יודע איזה שדה היה לו. מה? תחשוב, מאז זה עבר לירדנים, השטחים האלה, שהירדנים כבשו. מלחמת השחרור, מלחמת יום כיפור. מלחמת שתי, לא, שתיים זה לא שם. אבל אף אחד לא יודע את המפרץ. תחשוב, זה לא שדה של 4 מטר. שדה הוא הרבה שדה. לך תמצא אותו.
איפה זה השדה? בירושלים?
כן. שאלו את המשפחה, אתם יודעים איפה השדה נמצא? אמרו לו.
תראה את זה היום ברוח הקודש.
יש חסימות בגלל הנשיא שמגיע, אז יש לי שם בעיות.
לא עונה, תראה,
לא עונה. כן, הוא זה. אז תומעת מצרים, תומעת מצרים בעצם, מסתכמת בזה שבורא עולם אומר, כל מלאך שאני יוריד לבצע את השליחות, נופל, מבחינה רוחנית. הוא נחשף לכזאת תומעה שהוא לא מוכן. הוא לא יהיה שד, אבל הוא יהיה מלאך מקולקל. הוא יתקלקל, ירד מדרגתו. היו כאלה כבר. היו שתיים. שתי מלאכים. שראו את בנות האלוהים, אמרו לבורא עולם, שקין והבל חטאו, אז יש דעה שאומרת שהם רבו בגלל אחד האחיות. כן, בטח. המבוגרות כבר, לא בשבילך. אז אומרים שבאמת, המלאכים, שתי מלאכים אמרו לבורא עולם, למה תראה את הבני האדם שבראת, ככה הם מתנהגים, שתי בחורות, הפכו אותה. אמר להם, אתם תתודו למטה, אתם לא תהיו יותר מזה. אמר להם, תורידו אותי ותראו. אמרו לו, תורידו אותנו ותראה. הורידו אותו למטה, באותו רגע ראו את הבנות, פגמו. לקחו את שתי המלאכים האלה, ונכון, יש כלל שאומרים לך לעזאזל? אז אומרים, כן, זה שתי שמות של מלאכים שקוראים להם מה שהוא אמר. הם כלואים בשלשלאות של ברזל בערי החושך. הרי החושך. זה לא אמיתי, כי אתה חשבת שערי החושך זה הר בלי פלורוסנט. זה בעיה. אבל זה לא הכוונה שהתכוונו אליה חכמים, אנדי. ואומרים ששתי מלאכים כבולים שם בשלשלאות של ברזל. והמאם לא עזרה הייתי את זה, כותב שכל מי שחפץ ללמוד את כוחות התומעה והקישוב הולך אליהם והם מלמדים אותו. בלעם הרשע היה רחוב על שני נחשים והיה מגיע ללמוד מהם כוחות של תומעה.
גלה לא אופר.
הכל התחיל בתורה. אף אחד לא יודע איפה זה. שלמה המלך האחרון ששלח מישהו לשם. זה ידוע אם אתה צריך לדעת, אם זה משרת אותך, אם זה יכול לקרב אותך, אם זה יכול משהו. הרי החושך מה לעשות שם? מה אתה עושה בהרי החושך? מי שהולך בדרך כלל לא חוזר, אלא אם כן יש לו את הכוח לזור. אוי, נשך את הרגיע אלינו.
מצד היומי, עכשיו עושים את המצד היומי של
הילד הטיפולי.
כל הברות זה
נראה. הלכת לישון? יוסי, לא עשינו את הזה. מה שלמה חיפש שם?
איפה? הוא היה צריך לתפוס את מלך השדים שיגיד לו איפה נמצאת תולעת השמיר, כי תולעת השמיר זה התולעת היחידה.
רוצים להגיד, אז...
אני לא רוצה, הם רוצים להקליט, ואז שומעים את זה במחשב. יש לי, אנחנו שלוש שנים פה, איך בדיוק יקליטו לא יקליטו? דואג אותי 90% מהשיעור זה דווקא, שימי רב. אני פשוט מביא להם ראיות, להעיף אותי. אבל מישהו רוצה לשמוע קצת טוב.
אוהד, איפה אתה הולך?
שניתן הציווי לבנות את בית המקדש, אסור שבית המקדש יהיה בנוי ממתכת. אסור שתעלה עליו אבני גזית. אז אומרים, איך יבנו את בית המקדש? הרי אסור שיהיה איזמל ופטיש. אז אמרו, ישנה תולעת, יפה, או פטיש פצפץ. אבל אז בית המקדש לא יהיה 7 שנים, יש 700 שנה. ומה שיבקע את הסלע זה חוק ההתיישנות, לא הפטיש. בכל מקרה. אז אומרים שביום שישי בין השמשות, ערב שבת בין השמשות, כותב התנא באבות שעשרה דברים נבראו למטרה אחת כל אחד מהם. אז אחד מהם זה תולעת השמיר. שמה תפקידה של תולעת השמיר? היא חוצבת בסלע. וככה בוקעים את הסלע בלי ש...
אני אוכלת בסלע.
כן, היא כמו בוש של אז. המקדחות של בוש, הגונגו.
בוש.
הייתה קודעת בוש, הייתה נכנסת בפנים, מבקעת אותו בצורה מדויקת וחלקה, וזה מה שהיה בעצם התולעת שאיתה בנו את בית המקדש. יש אחת רק. מסמנים לה. עושים לה תעלה, והיא חופרת בפנים. אז זה תולעת השמיר שנבראה למטרה הזאת בלבד. ברגע שסיימו, כן, הכל, אבנים, זכוכיות, צלעים, צמר פלדה. אז זהו, במהפך יש איזו הדמיה לקרינה שהיא הייתה פולטת, וזה מה שהיה מבקע את הסלע. כן. אז זאתי, אז שלמה אומר, צריך לדעת איפה היא נמצאת, ומי שידע איפה היא נמצאת זה רק מלך השדים. אז הוא שלח את שר הצבא שלו, בניה או בן יהוידע, שילך ויתפוס אותו ויגלה לו איפה זה נמצא. עם השם המפורש. כן. בן יהוידע ובן יהוידע נשלח לאותו מלך. יש לו מנהג שכל יום הוא חוזר, יש לו באר עם חותם שלו, הוא מוציא את החותם ואז הוא שותה. בא בניה או בן יהוידע, הוציא את האבן האחרונה מהבאר, הוציא את כל המים החוצה ומילא במקום המים יין. בא מלך השדים, פתח את המכסה, הריח יין, פחד לנהוג, למה הם יתפסו אותו אחרי זה נוהג בשחרות? יהיה בלגן, זה וואחד הדוח, אתה מבין? גם לא נהיה מלך השדים נוהג לך השיקור. זה בלגן, גם אם תתקע באיזה ענן. זה בעיה, אתה מבין? אז הוא היה מאוד מאוד שמח, אבל בכל זאת הוא שתה נרדם. בא בני הבן יהודה, עטף אותו בשלשלאות שחקוק עליהם השם המפורש. ההוא התעורר, פקח את העיניים, רצה לבקוע את השרשראות, ראה שהיה מפורש, לא יכל. ואז עם זה הוא היה קלוי בכלוב, בארמון של שלמה המלך.
מה, זה אורגנל או סתם סיפורים רוחניים?
לא, אורגנל, זה היה סיפור של תולעת השמיר, רק הוא ידע איפה היא נמצאת, כי גם הוא נברא בערב שבת בין השמשות. מה פינה, אנחנו בשיעור תורה?
אמרתי לו, אמרתי לו, דבר את הפור, אמרתי לו, דקה.
אתה מבין? ואז הוא היה שם, היה עוד כמה מהלכים בסיפור, אבל בגדול הוא גילה לשלמה המלך איפה תולעת השמיר נמצאת, שלמה המלך השיג את התולעת הזאת, וככה בעצם הוא שלח את בני הבן יהודה להביא אותה. שם אותה בתוך טבע ממתכת. ואת זה הוא לא יכל לחתוך כנראה, כי היה לה גשר או פלטה. כנראה, אני מסופק, אבל יכול. יכול להיות. שמה, על הפשטות תולעת רגילה. תולעת השמיר קראו לה. גם בגודל של הספר. תחשוב, תראה את כל האבנים של הכותל המערבי, איזה גודל הם. במאות טונים נשקלות. האבנים של הכותל. אתה מבין? לא כולם. כן, יש במנהרות הכותל, אם יצא לכם להיות פעמה שם. כן, אז יש שם, כן. מה? למה אסור?
למה אתה ישר שולל?
לא תקן. מה לי רוצה? אימון? לא קשור אליי. אז בורא עולם הוא זה בעצם שיורד להביא את המכת בכורות. למה? כי בורא עולם היחיד שיכול לרדת, כי כל מלאך אחר יתקלקל בדרך ולא יוכל לחזור לתפקידו ולמשרתו. לכן בורא עולם יורד, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. ואז בעצם אנחנו רואים שהם מקבלים ציווי עם ישראל שלוש פעמים דם על שלוש משקופים. למה? אז אומרים, ברגע שניתנה הרשות להשחית, הוא לא מבטדיל בין צדיק לרשע. וזה בעצם היה סימן עיקר ואיזוי, זיהוי של בית ישראל. אבל אם אתה אומר לי שבורא עולם, הוא בעצם יורד למטה ומפקח על כל העניינים, למה אני צריך דם? פשוט בורא עולם מסמן אותם בזה ציין לייזר חדשני, שאותו ציין מכשיר את לילה יש לשר שממונה על כל הקטילה של אותם אנשים, ופה זה נעצר. מה הבעיה? למה צריך את אדם? אלא לרמוז לנו משהו. לא שאדם יעשה משהו, אלא הזכות של אדם זה בעצם מה שכן הציל את עם ישראל ממכת בכורות. כי מידה כנגד מידה. פרעה רצה להחריט את בוחרי ישראל, מעבר לזה שהוא קיבל איזה מכה ראשונה ביאור. אז רוב המדרשים אומרים למה? כי בגלל שהוא זרק בנים ליאור, אז מידה כנגד מידה. אלא צריך לדעת דרש יותר עמוק, שהיאור היה האלוהים שלהם. כדי להפיל את הבניין התומעה של מצרים, תקה אותם קודם כל בנקודה הכי רגישה. תראה להם שהאלוהים שלהם הוא שום דבר. כי מה אמר פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו ואת בני ישראל לא אשחרר? אמר לו ככה? למה? אמר אני בו, אני יאורי ואני יצרתני ואני ואני ואני. אמר לו בורא עולם, עבודה זרה שלך זה היאור? כל מצרים תלויה ביאור, אני אפיל את היאור והוא ילקה בראשונה. מכת בכורות בעצם, זה הייתה המכה שבאה בעצם לסגור את הפינה על מה שהם רצו להרוג והרגו את בני ישראל. אז תבוא ותגיד, היית הורג את כל בני מצרים. למה בכורי מצרים? הרי המצרים הרגו כל בכור בישראל, לא רק את הבכורות. למה אתה תרוג דווקא את הבכורות? אתם מבינים את הקושייה העצומה? האם אתם אוחזים ראש? האם אתם שרוטים ברמות שאתם לא מבינים מה אני אומר? אכן כן. אז אני אחזור על השאלה. אנחנו רואים על הפשטות שבורא עולם מצווה להביא סימן היכר על הבתים של ישראל. קחו שה, שחטו אותו, את הדם שלו תשימו על שלוש משקופים. עכשיו, לאחר שהאדם על המשקופים, ברגע שיורד המלאך, הוא יודע באיזה בית של ישראל ואיזה בית הוא של מצרי. אבל אנחנו אמרנו גם כן שבורא עולם יורד לבצע את הגאולה, אז למה אני צריך סימן היכר וזיהוי? אלא להגיד לך, תדע לך, שמכת בכורות נראה לי מסברה, זה מידה כנגד מידה. אבל איך זה מידה כנגד מידה? הרי המצרים הרגו את כל בני ישראל, לא רק את בכורי ישראל. אז למה אתה נותן לו הם רק את בכורי ישראל? אז פה נתגלה לנו שפלות מצרים, הביזיון של מצרים, שהם היו פגומים בעריות. כי צריך לדעת, בית אחד, אמא אחת, ארבע בנים, ארבע מתים. למה לא הבכור רק מת? כן, כולם היו בכורות. איך הם בכורות עם ארבע בנים לאותו אמא? כל בן מאבא אחר. והוא הבכור שלו. אז הקדוש ברוך הוא שהוא הפיל את מצרים, הוא הפיל את כל מצרים בגלל אותם רשעים, אותם נשים נועפות. כי זה מקליט, אז פה זה יעצר בנועפות. אז הם אותם נשים נועפות, הם בעצם לקו. אבל מה הייתה הזכות של ישראל? אוקיי, יצאת ממצרים, הבנו את הדם, הדם הזכיר להם בורא עולם, דעו לכם,
ורבינה ורבשי, מה אתה רוצה?
תיזהר, כי הפלורוסן בדיוק מעל הראש שלך. מי שאומר, אני אשתת רואה קדושה, אני שומע. איפה היינו? בני ישראל, בנות ישראל שמרו על שלוש מצוות שקשורות לדם. אחת, אף אחד מהאנשים לא עשתה הפלה. לא היו הפלות, אף על פי שהיה גזר דין מוות לכל בני זכר. אף אחד מהבנות ישראל הצדיקות לא התערבבה עם גויים, עם מצרים. לא היה כזה.
היה אחד.
היה אחד שכן, יצא ממנו, שנגיע אליו. אותו אחד שמשה רבנו הרג וטמן אותו בחול, אז הוא בא לזה מצרים. עכשיו. לא התחתנה או שבאה אליה מצרים? הייתה אחת שבאה אליה מצרים. הדבר השלישי, אף אחד מעם ישראל לא לקח נשים נוכריות. אמר בורא עולם, כל השלושה מצוות האלה קשורות בדם, זה יהיה לאות ולזיכרון על כל דלתות ישראל, שברגע שיגיע המשחית, הזכות הזאת זה מה שיציל אתכם. אבל דעו לכם, זה הזכות האחרונה. לא נשאר לכם יותר זכויות. מעבר לזה, מה שבורא עולם הוציא את ישראל זה מהצד של החסד. ולכן משה רבנו אמר להם, תצאו בחיפזון. למה? כי אתם עכשיו על דרך הטבע ההנהגה שלכם. אין לכם זכויות. אין לכם סגירת פינות. אלה עובדי עבודה זרה, ואלה עובדי עבודה זרה. מצד ישראל אין להם זכויות אל החסד, טהור של בורא עולם. ולכן, מה כן גרם להם לצאת? מה דחף אותם לצאת? כי בכל זאת אנחנו רואים שהם יצאו. ומצד עצמם לא הייתה להם זכות לצאת. אז זה שהם יוצאים, אלא אנחנו לומדים פה דבר היום ונורא, שזה בעצם היסוד והבסיס לכל גאולת מצרים. מה זה? מסירות נפש. אם יש לך ואתה אוחז בענף של המוסר נפש, דע לך בוודאות שדרגך תצליח. אתה תצליח. אם יש באדם מסירות נפש. אם אתה בגדר של מוסר נפש, אין לך מה לדאוג. כי מוסרי נפש הם לא פועלים כדרך הטבע במהות שלהם. בגלל שהמוסר נפש מבטל את כל דרך ההנהגה של הטבע בעבודת השם שלו, ברצון שלו לקיים את המצווה, לכן הטבע לא חל עליו. ובגלל שהטבע לא חל עליו, אז הוא לא צריך זכויות. כי עצם הרצון שלו להיגאל, זה מה שיפתח לו את השער. זה מה שייתן לו את הדחיפה. שרצון לחיים הוא רצון הטבעי החזק ביותר שיש באדם. דווקא מסירות נפש שבה מתגבר האדם על הרצון הטבעי החזק ביותר, הרי באה היכולת לצאת מגדרי הגוף ולהגביר נפש האלוהית שבו. כי מתי אתה זוכה לסייעתא דשמיא? מתי שאתה עושה דבר שאתה לא אמור לעשות אותו מצד השכל. אתה יוצא מהמציאות האלוקית שבה הונהגת, ואתה הולך לקו אחר שאין בו שום אחיזה בשכל. ורק אז, על זה, אתה תזכה לשכר הגדול ביותר, שזה בעצם הגאולה הכללית שבה יצאו ישראל, וזה רמז גם לגאולה הפרטית של כל אחד ואחד, שעל ידי המעשה מסגרת לך הפינה. משה בתחילת נבואתו עדיין לא היה בו הכוח למסירות נפש. משה כתוב במדרש, וזה טוב דעתו, דבר אחד, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? משה מתיירא, שהרי ברח מחרבו של פרעה, ואתה מצווה ללך לעמוד לפניו. למה הוא מצווה? לעמוד מול פרעה. אבל ברחתי ממנו, אני מבוקש. FBI, תמונות שלי בתחנות משטרה. מבוקש, פושע. 100,000 גנדים לראשו של משה רבנו. חי או מת? תביאו לנו אותו. משה כבר ברח. החליף את הזהות שלו. שם בדוי שיקו. שיקו השם. לאחר מכן קרא לעצמו צ'יקו במקומות מסוימים. משה.
אלף הפרצופים.
אלף פרצופים, היה לו. אף אחד לא אדם אהו. אמר, עכשיו אתה רוצה, אני חוזר. העננים הולכים ומסתפחים. בלגן. כל מצרים רוצים אותי להביא, יש לי פרס על הראש, בורא עולם. תן לאח שלי, הוא כבר עמוק בפנים. לא, משה רבנו פוחד. אמר לפניו, רבנו של עולם, איך אני יכול להיכנס למקום ניסים ולמקום הרוגי נפשות? כשאתה משל יכרני לידי אויביהם בקשר העתי, הם דוקרים אותי, הם חיים על היש. מה אתה שורתי למצרים? בורא עולם!
בורא עולם!
פוק את דם, מגיעים, די.
זה חינם? לא, לא, תודה, נשאר. זה כבר חינם? בגלל זה כולם חוגים פה על כוסות, כאילו. אלה כתב. אבל זה מחובר לצינור של המים של שעלבים. יוצא לך מי חלודה בטעם סוכר. בטעם שוקו. ממש בוגר מצד שתיכם. ואנוכי כי אלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, מה זכות יש באדם שאוכל להוציאה? אמר לו הקדוש ברוך הוא,
לימור הידברות.
התקשרה ללימור? עכשיו? תגיד לה, אני בשיעור. הוא היה בשיעור, לא עונה. זה השם קוד. השם ירחם לימור, אבל השם ירחם, השם ירחם. אנחנו נדע בוודאות שבגלל הגדלות של משה רבנו, בגלל עוצמתו הרוחנית, שהוא מפחד. ממה הוא מפחד? מפחד ממעשיו, אני לא ראוי, אני לא זכאי. בן אדם אחר מקבל. אני יודע, אנחנו, אותנו לימדו, כל מה שאומרים לך לעשות, אתה יודע לעשות. שמע, אנחנו צריכים עובדים, אין בעיה נשמה, כמה אתה משלם? אנחנו משלמים קרוב למשכורת של 7,000 שקל בחודש, פלוס רכב והוצאות לינה. אוקיי, נשמה, אין בעיה, אבל אתה יודע שאתה צריך תואר בפיזיקה גרעינית? יש לי, מה זאת אומרת? יש לי תואר. ומה העבודה? אנחנו מפרקים את האטום, אתה יודע? בטח שאני יודע, מה אתה מסתלבט עליי? קודם כל תגיד שאתה יודע וקודם כל תגיד שאתה יכול. ברגע שנכנסת כבר, תתמודד מול ההשלכות. דבר ראשון אתה יודע. משה רבנו לא! משה רבנו מקבל את המינוי להיות גואל. אתה הגואל, אתה המשיח. תגיד, אין בעיה, יש לו ביטוח מנהלים, ביטוח... ביטוח, רכב צמוד, יש לי הוצאות לנה, יש לי כסף, יש לי... תגיד כן! משה רבנו לא, אני מפחד, בורא עולם. הוא אומר לו, בגלל שאתה מפחד, תדע לך שאנוכי יהיה עם אף אחד לא יכול לך. מי בא מתעסק איתך שיפה, אני עושה לו פנים חדשות. אורגנל. מעצב הכל אני. את כל מצרים אני אעצב בשבילך, וזה תכף מה שהוא עשה. אבל משה רבנו ענווה, מתיירא, ריבונו של עולם, אני מפחד, וכל הגדולים של עם ישראל. אנחנו רואים את יהושע שפחד ממלכי כנען, אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, אני איתך, תדאג, יעקב אבינו, מפחד מעשיו, אל תדאג, אני איתך, גדעון, כן. מה, אתה חושב, יעקב לא יכול לדקור את כל העשיו, זה שלו? מי היה שם יכול להסתבך איתו?
יהושע שופר שם אנשים בחופשי.
מוחק אותם, לא מתייחסים אפילו, הוא נפצע קל בינוני קשה, בן אדם מעלים ראשים, קראו לו הקוסם. אתה מבין? אין מה לעשות, אחי. ככה גם גדעון, אותו סרט, גדעון היה מתיירש, מה, יותר משלט ישראל, אני לא חייבים להסתפקים עלו בו, למה אני איתך גב שלי? נסגר הפינה, סע, צא בהצלחה, צא, נשמה. צא, נשמה, אני סוגר לך הכל, אה! למשה רבנו, אין בעיה. אהיה אשר אהיה, שהלכני אליך, מה זה אהיה אשר אהיה? מה זה אהיה אשר אהיה? יש לי שאלה אליך, מה זה אהיה אשר אהיה? השוואה, בורא עולם, אני מפחד, אין בעיה, משה, יהיה אשר יהיה.
מה שיהיה, כאילו...
מה, זה מה שיהיה, בורא עולם, אגיד לך, מה שיהיה, יהיה, הלאה, בעלה, תתמודד.
לא משנה מה שיהיה, כאילו,
גם... אני אהיה איתך, פירוש חזק, הצדיק פה מחדש לנו חידושים הימים ונוראים, אבל צריך לדעת שיש שם קדוש שקוראים לו אהיה. זה שם שעולה בגמטריה, מספר 21. שם הוויה עולה בגמטריה, 26, נכון? יפה. עכשיו, אם אתה לוקח את יעקב אבינו, מספר שנות חייו זה 147. ב-147 נכנס שבע פעמים שם אהיה. לא. בשם של יעקב, בגמטריה, נכנס שבע פעמים שם הוויה. זאת אומרת, השם של יעקב, תהפוך אותו למספרים, תחלק את זה ב-26, יוצא לך שבע. תיקח את השנים שבהם הוא חי, מ-47 שנה. תחלק את זה ב-21, כמה יוצא לך? כן, מ-47 לחלק ל-21, 7, זה יוצא לך 7. כותב רבי יעקב, דע לך, ששם אהיה זה לבוש של שם הוויה. זה שלמות. יעקב אבינו היחיד שהיה את השלמות של שם הוויה ושם אהיה, בשם שבועל אמר לו, אהיה אשר אהיה שלחני אליך. אתה בא מהכוח של יעקב אבינו שאני ייחסתי את השם שלי בו. אז אתה מהצד של אהיה, מהצד של יעקב. יעקב אבינו קיבל נבואה. רד במצרים, אל תדאג. רד ואני אהיה עמך ואלך גם אלה. אני אוציא אותך, רד במצרים. הוא נגלה אליו, הוא רואה עולם. הוא נגלה אליו. הוא אומר לו, אל תדאג, אתה נכנס לפה אבל זה לא לתמידי, אני מוציא אותך בתור עם. אותה הבטחה שבורא עולם הבטיח ליעקב, לך תגיד לעם ישראל אהיה. השם של יעקב אבינו שנכנס בשלמות בשמו, אהיה בכוח הזה אני בא, בכוח של בורא עולם אני מגיע. ולכן, אין לך מה לדאוג. הפינה שלך, משה? במילים אחרות, יותר תנכיות כמובן. אבל בגדול, זה הייתה מטרתו, נדב הגיע אלינו. נדב, אני מאוד שמח שאתה מדי פעם נותן לנו זמן בין הכניסה ליציאה שלך.
אני לא, עכשיו אני אגיד לך בבירה אחת.
אני לא חושב.
עכשיו, הרב דניאל ביקש ממני להתקשר אליו.
לא מילה אחת.
הרב דניאל, לא עוד התקשרתי.
אתה לא צריך לדבר, אני פה?
לדבר על איתך, הרב אופי.
אני מרגיש פגוע או שאני לא צריך? יותר מאוחר, אנחנו בדיוק דיברנו על הקוסם. בוא'נה, אתמול באיזה שעה שם את השיעור? 6:30 אני כבר הייתי באוטו. אני ראיתי 6:30, עליתי בלם, אני חזרתי לשיעור פה. חזרתי, מה 6:30?
רוב על השיעור.
כאן
לעצור. אז אני בדיוק עצרתי, אז קיבלנו לשם שם.
מה אתה מסתגל לנו עכשיו?
תזריז, אבל ביד שמאל.
למה יד ימין כואבת לי
מעניין שהוא בחר לצייר דווקא בן וחוטב עם לובש צמוד. עכשיו אני מבין למה רב דנה צריך לדבר איתך בחמש וחצי.
תראה לי עושה את הפלאפון.
כך. הבנתי, זה בסדר.
מה נעשה?
מה אני עושה?
מה אני אעשה לריקי?
תגיד, לא רוצים שתגור,
מה אתה
רוצה? הבנתי לך, הבנתי לך את אחד הפיצוצים.
שמע,
אתה שומע פה את אביעד, תשמע אותו איך הוא צועק. אני
שומע את שלום ילד.
ותשמע הוא חזק, את אביעד שומעים קצת ברקע.
מה זה לא שומע את זה?
בום. זה מרנות. חזק.
אתה שומע אותו?
אביה, עצמא, אני אקחה את זה. ג'יצו, מה בעיקרון רצית להגיד, שמה?
לגבי מה?
פעם בעזוב אותך, אבא טובה.